שבוע שעבר היינו בסימן רמ"ו, סעיף ט"ו. ועכשיו אנחנו מתקדמים. מתקדמים בהלכות תלמוד תורה, דיברנו בפעמים הקודמות. אנחנו בסימן רמ"ו, סעיף ט"ז. יורה דעה כמובן. ודיברנו בפעמים הקודמות ביחס שבין הרב לתלמיד ובין התלמיד לבין הרב, ובהסתכלות הזאת מה חושב תלמיד שרוצה להבין. ואמרנו לא הביישן למד, לא הקפדן מלמד, מי שרוצה לשאול צריך לשאול. ומה קורה אם הרב בטעות אומר לתלמיד, טוב נו אני הסברתי, מה אתה רוצה, מספיק. אומר השולחן ערוך, אומר התלמיד לרב, מחזיר השולחן ערוך ואומר, סליחה, אני צריך ללמוד תורה. מה אני אעשה והקדוש ברוך הוא נתן בי חוכמה כזאת שעדיין לא הבנתי. So, זה בעצם היחס שאנחנו רואים בעניין הזה שתלמיד צריך לשאול כדי להבין כל מה שהוא רוצה, לא יתבייש מפני חבריו. מצד שני הרב צריך להיות כזה שמסביר ולא יהיה קפדן ואומר לתלמיד, מספיק, כמה פעמים אני הסברתי, אתה עוד לא מבין? לא מבין. אין מי נלך בתלונות אם הוא לא הבין? ליצרן. היצרן סידר את זה בצורה כזאת שהוא לא מבין. טוב, עזרת השם, כולם מבין. סעיף ט"ז מדבר כבר מהיחס שלנו למקום לימוד התורה. מקום לימוד התורה, בית המדרש, הוא מקום שבה נמצאת נשמת רוח אפו של עם ישראל. בית מדרש זה לא רק איזשהו מקום פיזי. ארבע קירות שיש בהם ספסלים, וכתוצאה מכך אפשר להניח את הספרים על שולחנות או על סטנדרים, ויושבים ללמוד. בית מדרש הוא מקום בית היוצר של תורה. כיוון שכך, וזה יסוד קיומנו בעולם, התורה היא יסוד קיום העולם כולו, לא רק קיומנו, שיתנה הקדוש ברוך הוא עם ששת ימי בראשית, שהם יקבלו ישראל את התורה ביום השישי, כן, יום השישי ויחודו, יתנה הקדוש ברוך הוא עם ששת ימי בראשית, שהם יקבלו ישראל את התורה ביום השישי בסיוון, מוטב, ואם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. זאת אומרת, זה שהעולם קיים, זה רק מפני שישראל קיבלו את התורה ביום השישי בסיוון. הוא אומר שקיום העולם תלוי בלימוד התורה. ולפעמים נדמה לנו שאנחנו עושים טובה למישהו שלומד תורה ומאפשרים לו ללמוד. מה האמת האמיתית? זה שלומד תורה עושה לנו טובה שהוא מאפשר את קיום העולם. ולא הפוך. דרך אגב, אני אומר, ההסתכלות הזאת הסתכלות קבועה על כל העולם כולו. מי עוזר למי כשאמריקה נותנת כסף לעם ישראל? מי עושה טובה למי? על פי דברנו. כמובן שאנחנו עושים טובה לאמריקה, שאנחנו מקבלים ממנה איזה שהם כספים. כי אם לא היינו מסכימים לקבל כספים מאמריקה, מה היה קורה באותו יום? אין אמריקה. מה קורה לעולם אם אין לומדי תורה? אין עולם. אם לא בריתי או מים ולילה, חוקות שמים וארץ שמתי. מה זה בריתי? הברית שקרה את הקדוש ברוך הוא איתנו, לימוד תורה. על זה קיים העולם. לכן אם יש מקום שלומדים בתורה, צריך לדעת שבזכות שישראל קיבלו את התורה ביום שישי בסיוון, בזכות כך העולם עומד. כי אם לא היה חוזר העולם לתוהו ובוהו. ממילא, כשאני נמצא במקום שבו לומדים תורה, ההסתכלות שלי על המקום הזה, זה המקום שבו מאוגד סוד קיום העולם. ואם נמצא במקום כזה, שסוד קיום העולם נמצא שם, ועל ידי כך מתקיים העולם, אני צריך לדעת שנמצא במקום בכבוד. ולכן מי שנכנס לבית המדרש צריך לדעת איך מתנהגים בבית המדרש. בקושי, בקושי, תירו לשתות ולאכול בבית המדרש. אלא בגלל ביטול תורה, תלמידי חכמים, שיושבים ולומדים כל היום, והם יצטרכו לצאת ולאכול בחוץ או לשתות בחוץ, יהיה ביטול תורה, אז התירו לשתות משהו בבית המדרש, לאכול משהו בבית המדרש. בקושי התירו להתנמנם בבית המדרש. אז זה מקום, איך אומרים, קור, הליבה של הקור, של קיום העולם. שם לומדים את מקצועות הליבה של העולם. מה הם המקצועות? מה זה ליבה? לב השם, נכון? לב השם זה לימוד התורה. אלה מקצועות ליבה אמיתיים, יסודיים, שורשיים, שבזכותם קיים העולם. ועל זה אנחנו מתייחסים עכשיו בסעיפים הבאים, כדי שנבין שכשאני נמצא בתוך בית מדרש, אני לא נמצא במבנה שבו לומדים תורה. אני נמצא בסוד קיום העולם. בבית שבו נדרש איך העולם קיים. ולכן אני צריך להתנהג אליו בהתאם. אומר השולחן ערוך, סעיף ת' זין. אמרנו ראש מבב סעיף ת' זין. אומר השולחן ערוך, אין ישנים בבית המדרש. וכל המתנמנם בבית המדרש, חוכמתו נעשית קרעים, שנאמר, וקרעים תלביש נומה. זאת אומרת שמישהו לומד ומפסיק, ולומד ושוכח רגע מהלימוד, באותו רגע התורה שלו חס ושלום נעשית קרעים קרעים. אין פה ריכוז בהמשכיות לימוד התורה. לא נעים, לא נעים, אבל קורה לפעמים שהיום במקום להתנמנם, יש דרכים אחרות ליצור את התורה כקרעים קרעים. הפסקות מדי פעם בלימוד התורה. לשכוח לרגע מה אנחנו לומדים ולהתעסק במשהו אחר. יודעים מה זה? SMS, כן, אתה לא צריך לדבר אפילו, הרי ישר כל אחד הרים את המכשיר שלו וכל אחד הבין. כן, נכון, נכון, נכון. אני יודע שהבן שלי למד בישיבה שבכניסה לבית המדרש מבחוץ, לא בפנים, מבחוץ, הייתה קופסה. אני מניח שעדיין היא קיימת. הוא עזב את המקום. מה יש בתוך הקופסה הזאת? כל מי שרוצה להיכנס לבית המדרש, מה עושה? מניח את הפלאפון בקופסה. זאת אומרת, לא חייבים. אפשר להשאיר בחדר בפנימיה, אבל מי שהביא את הפלאפון עד הדלת של בית המדרש, הוא מניח אותו באותה קופסה בכניסה לבית המדרש. ואז, ברוך השם, התורה היא שלמה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. היה תמיד חוזר על זה הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה. כשהתורה היא שלמה, היא משיבה את הנפש. אבל ויהיה אליהם דבר השם, צו לצו, קו לקו, זה ער פה, זה ער שם. זה לא מפרה, זה לא מחיה. מה שמחיה את הנפש, זה דברים שהם נפש, שהם שלמים, שהם גדולים. לא דברים, איך אומרים, וורט לך כאלה קטנים, שבין אחד לשני לא יודעים מה הקשר בכלל. אני רוצה לראות, אני מדבר פה עכשיו על פרטים בלימוד התורה, אני רוצה לראות כשאומרים דבר תורה, כשאומרים איזשהו שיעור בתורה, איך זה מתחבר לא רק לאותה נקודה מקומית שהרגע דיברנו, אלא לכל התורה כולה. זה תורת השם תמימה משיבת נפש. נתתי איזשהו דבר תורה שהוא קשור לנושאים נוספים שהם קשורים לתורה. איך הכל חורז. באמת זה כיף. משיב את הנפש. אבל מי שכל רגע מפסיק, כן, אז תמיד שמפסיקים הסרטה, אחר כך צריך לעשות עריכה כדי שיהיה רצף, כי אם לא רואים את ההפסקות, נכון? זה קרה. זה הפסקה. יש נתקים. ואני רוצה לראות תורה, איזשהו רצף של דברים. כל זה מגיע מתוך ריכוז. ובריכוז הזה יש לנו את ההמשכיות של נושא לנושא, באותו נושא. הכל בא ברצף. ולכן, מי שמתנמנם בבית המדרש, חוכמתו נעשית קרעים, שנאמר וקרעים תלביש נומה. סעיף י"ז אומר השולחן ערוך, אין מסיחים בבית המדרש, אלא בדברי תורה. לשים לב להסתכלות, מהי קדושתו של בית המדרש, מה עושים בבית המדרש. דרך אגב, קדושתו של בית המדרש היא יותר גדולה מקדושת בית הכנסת. כי בית הכנסת מיועד להתחברות אל הבורא דרך חיי שעה, תפילה, חיי שעה, צרכים ורצונות ממשיים של פה, של העולם הזה. ותורה היא נקראת חיי עולם נטע בתוכנו. זה ממד הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק וגדול. לימוד תורה הוא חיי עולם, תפילה זה חיי שעה. לכן בית מדרש יש לו יותר קדושה מאשר בית הכנסת. לכן אומר השולחן ערוך, אין מסיחין בבית המדרש אלא בדברי תורה. אפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו רפואה בבית המדרש. שמים לב? מה זה להפסיק באמצע הלימוד? לשבת. אם קשה לעמוד בזה, אתה יכול לשבת בזה. כן, בסדר, אני יודע. אנחנו, ברוך השם, גדלנו מנומסים. בסמך, לא בשין. בסדר? גדלנו מנומסים. כשמישהו מתעטש, אז אומרים לו לבריאות. אסותא, רגילים כך, נכון. אבל כבר הזכרנו, גם בשיעורים אחרים, בנושא בית כנסת למשל, השולחן ערוך כותב, הרמ"א יותר נכון, שאסור לאדם לנשק בניו בבית הכנסת, כדי שיחדיר בליבו שאין אהבה כאהבת המקום. שם לב מה כתוב שם? בהלכות תפילה. אין אהבה כאהבת המקום. מה אתה מנשק ילד בבית הכנסת? כן? שבועה מביא שם דברים הרבה יותר חמורים. אתה רוצה, סיפר לי הרב בן טוב, זכר צדיק לברכה, שהוא מעולם, ככה הוא אמר לי, מעולם לא שמתי ילד על הברכיים בבית הכנסת. אין אהבה כאהבת המקום, כאהבת הבורא. יש לנו פרופורציה בחיים. זה משדר לילד שתמיד יש משהו מעל. זה משדר אמונה גדולה. כי אם מישהו מפסיק באמצע התפילה כדי לנשק ילד, או כדי פוצילה מוצילה בו רגע, שב על הברכיים, או הזקן, לפעמים בשנים, לפעמים במנטליות של בית הכנסת, מחלק סוכריות, מכירים את זה? יש זקן בין 20 ויש זקן בין 80, מחלק סוכריות, בעצם הוא מפריע באמצע התפילה. כי ברגע זה אני צריך להתייחד עם קוני. אותה מחלוקת, אולי נכניס את זה גם, של רבי שמעון בר יוחאי. האם קמים מהלימוד כדי להתפלל? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? איך יכול להיות? אני עכשיו לומד, שור שנגח את הפרה. אז זה לא הולך. ומה אנחנו פוסקים? זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. אבל מה התכוון פה רבי שמעון בר יוחאי? הרי תפקיד התפילה לחבר אותי עם הבורא. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני כשאני לומד שור שנגח את הפרה, אני רואה את חיבור הבורא לנבראים. הוא מתקשר אליו בצורה כזו רוממה מעבר לבירור השכלי, גם בנושא הרגשי, ביחד, למה שאני אעזוב את הלימוד? אנחנו, אנשים לוואי, שאני אתחבר מתוך רגש, כשלומדים שור שנגח את הפרה, שואלים הרבה פעמים, תגיד הרב, בשביל מה לומדים את זה? לא רק שלא מבינים את המשמעות של השיוך לתקופתנו, אלא ברור שלא מבינים את השיוך למציאות הבורא בעולם. מציאות הבורא בנבראים. יש עבודה. לכן כשאנחנו לומדים תורה, לימוד תורה זה חיי עולם. הקדושה של בית המדרש היא יותר מבית הכנסת. בגלל זה, שימו לב, למה? עליתי גבוה. בגלל שבית המדרש יותר גבוה מבית הכנסת, ולימוד התורה יותר חשוב מהכל, לכן יהיה לי אפשרות לשתות או לאכול משהו בבית המדרש. כי אסור לאכול לשתות בבית המדרש. כי הוא כל כך גבוה וקדוש. אבל תלמיד חכם שעכשיו לומד, כדי שלא יהיה ביטול תורה, כי זה עיקר קיום העולם, נתיר לו לאכול ולשתות מדוחק בבית המדרש. כשעליתי כל כך לגובה, לכן אני לא רוצה להינתק, אני נשאר, כן, בלימוד תוך כדי שתייה, או שותה תוך כדי לימוד. בסדר? הנושא יותר מבואר, נגמור רק את הסעיף. אומר כך, אין מסיחים בבית המדרש אלא בדברי תורה. אפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו רפואה בבית המדרש. וקדושת בית המדרש חמורה מקדושת בית הכנסת. כן, מה השאלה?
לגבי שבת, תחילה ושתייה בבית המדרש, יש שוני?
לא, אין שוני בין אמצע השבוע לבין שבת.
אין עניין של עונג שבת, ושאפשר לאכול
תוך כדי לימוד? כל מה שיגרום לביטול תורה, אז אפשר. זאת אומרת, תמיד חכם. שיושב ולומד, אנשים שיושבים בבית הכנסת שלוש שעות ללמוד, ועם שלוש שעות יושבו ללמוד בבית הכנסת, ואי אפשר לשבת כך שלוש שעות, אפשר להביא להם כיבוד. כן? שלא יהיה ביטול תורה. מה ההבדל בין שבת לבין יום חול? הבדל. ההבדל הוא בלימוד. עונג שבת עושים בבית אצל אמא. בסדר? דוד ג'עלה, פיצוחים, כל מיני ממתקים, כדי שיהיה עונג שבת. כל דבר, כשמישהו בא אליך בעצם בית מדרש ורוצה לדבר, קודם כל, כל דבר צריך לדעת איך לעשות אותו. כמו כל דין, נקרא לזה תוכחה. בסדר? פעם אמר לנו אחד הרמים, כשלמדנו בישיבה תיכונית בנתיב מאיר, אז הוא אמר, הרוצה להיפרד מחברו, אל ייפרד אלא מתוך דבר הלכה. מה פירוש? מישהו יש לו הסבר? רוצה להיפרד מחברו, אל ייפרד מתוך דבר הלכה. מה הפירוש הרגיל? שכשנפרדים, כמו יוסף ויעקב, הביאו לו עגלות, עגלה ערופה, ודיבר איתו על העגלות, כן, הוא נזכר, ותחי רוח יעקב. אדם נפרד ממישהו, מתוך מה? הוא זוכר אותו מתוך לימוד תורה. אבל אותו רם היה, תראה, אם בא מישהו לדבר איתך בבית המדרש, אל ייפרד בחברו, אלא מתוך דבר תורה. תתחיל להגיד דבר תורה, תראה שהוא ילך. בסדר? פטנט. בא מישהו לדבר, תחיל לדבר איתו בסוגיה. הוא יזכר שיש לו משהו אחר לעשות במקום אחר. מה זה מקום להקל? אל תהיה כסחן, קיצוני. לא מדברים בבית המדרש, כן. כן. לא מדברים בבית המדרש. קו כללי, קבוע, פסוק, ברור, אין פה שאלות. מה קרה אם מישהו בא לדבר? כמו כל דבר אחר. מה קורה אם אני רואה מישהו שעושה איזושהי בעיה מבחינה הלכתית רוחנית? תלוי מי האדם, תלוי מי אני, תלוי מה קורה. אנחנו אומרים, באיזו דרך נימוסית אני מנפנף אותו. שני ביטויים סותרים. נימוסי, מנפנף. טוב. אומר השולחן ערוך, סעיף י"ח. תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה. אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתורתו. שמים לב מה כתוב פה? אם באים אנשים לבית המדרש, תשמע, עכשיו צריך לעשות חסד. מה החסד? יש פה איזה מקום שמישהו רוצה שיבואו לעזור לו בכך וכך. כן, יפה מאוד. השלמת מניין להזכרה. אומר שולחן ערוך, שקול תלמוד תורה כנגד כל המצוות. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. אם אני נמצא בירושלים, אני מניח, אולי עם קצת יותר מאמץ, שיהיה אפשר לבוא ולהשלים את המניין על ידי עוד חמישה אנשים אחרים מאשר התלמידים במכון מאיר. ולכן, כמה פעמים כשהיו בתי אבל שלא היה שם מניין, וביקשו מאיתנו לארגן מניין, אמרנו, אין בעיה. נבוא עם תלמידים להתפלל תפילת שחרית. באיזה שעה? שבע. באותה שעה שמתפללים במכון. ונבוא בעזרת השם גם להשלים ולקיים מניין לתפילת מנחה. מתי? ואחת ורבע, קורבנות. בסדר? אנחנו באים. ואחר כך, בשבע וחצי, נבוא להתפלל לערבית. ואם אתם אומרים שיש מניין בזמן אחר, ברוך השם, נשאר במכון. זו הנחיה רגילה במכון מאיר. אם אפשר לעשות על ידי אחרים, יעשה על ידי אחרים, ואם לא, נעשה את זה בצורה כזאת, שמיד נגמור ונחזור ללימוד. עושים את זה בדיוק בזמנים של המכון. זה יפה מאוד. זה ברור. זה הסדר. אי אפשר לבוא ולמצוא שמקום שבו לומדים תורה, בעצם יבטלו מתורה כדי לעשות איזה שם חסדים. אני הרבה פעמים שואל את השאלה הזאת אנשים, האם עכשיו אתה באמצע העבודה, להבדיל, הולך לעשות את אותו חסד שאתה רוצה שיעשה אותו לומד את תורה באמצע הסדר? הרי ברור לנו מה חשוב. מה אמרנו מקודם? חיי עולם אתה בתוכנו, בזכות מה העולם קיים? כמובן בזכות הדולרים של הייצוא שאנשים מייצרים פה, כן, אבל לפני הדולר, קדוש ברוך. בסדר? לימוד תורה. וההתייחסות צריכה להיות בהתאם. אם הייתם מבטל יום עבודה בשביל הדבר הזה, שעת עבודה בשביל הנושא הזה, בסדר. אבל אם לא, בכלל אין שאלה, למה שלימוד תורה יתבטל? עכשיו, כל מה שאנחנו מסתכלים אחרת על הדברים, זה מצד דבר אחד. לא הבנו את הערך הגדול שיש בלימוד תורה שלנו. או במילים אחרות, חס ושלום, אנחנו מזלזלים בערך לימוד התורה שלנו. הליקוטי מוהר"ן מביא שאדם צריך להחשיב מאוד את חידושי התורה שלו. כי בעצם כשהוא לא מחשיב את חידושי התורה שלו, אולי אפילו אומר, לא, זה לא רציני, זה לא... הוא בעצם מזלזל בעומק לימוד התורה של עצמו. מה עשית? לא עשית לימוד תורה. תחשיב, כן? תכתוב. בא לך חידוש תורה, תכתוב אותו. טוב, אם יש לך כסף להוציא אותו או לא, זה כבר סיפור משני. מה זה משנה? אם יוצא לאור או לא יוצא לאור. העיקר שהוא יצא לאור עולם. הוא נכתב בעולם הזה. כמה אנשים עוד יקראו אותו? בעזרת השם. אבל הבסיס הוא שהוא קיים פה בעולם. לכתוב חידושי תורה. לא להתבייש. יכול להיות שעוד 10 שנים תסתכל על חידושי התורה האלה, ויהיו לך אחרי ותגיד, לא, לא כיוונתי אל האמת. בסדר. אז תשכלל, תשפץ. ברגע זה, זו האמת של התורה שלך. תכתוב. למה אתה מתבייש? אני קטנצ'יק. אתה עכשיו בשיא הגדלות שאתה יכול להגיע הרגע. מחר באמת יהיה יותר גדול. כי מחר עבר יום. ולמדת עוד משהו, אתה יותר גדול. כל רגע אני צריך להרגיש שאני יותר מתגדל. לא פיזית, מבחינת לוח הזמנים, שאני מתקרב ל-120. אתם יודעים את זה? כל רגע ורגע שעובר עלינו, אנחנו קרבים יותר לגיל 120. אנחנו יכולים לחשוב ככה כל הזמן בעבר. על מה אנחנו חושבים? כמה עברנו? לא כמה נשאר לנו. בסדר, חשוב. חשוב. טוב, אומר השולחן ערוך, לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור תורה, תוסיף יוטט. תחילת דינו של אדם על תלמוד תורה, ואחר כך על שאר מעשיו. דבר ראשון, ששואלים את האדם, ותראו, שולחן ערוך, הרי בדרך כלל פשטן, שואל אותנו, או מצווה עלינו דברים שקשורים למציאות שלנו עכשיו. אומר לנו השולחן ערוך, כשבאים לדון את האדם, מתי? אחרי 120. שאלה ראשונה, קבעת עיתים לתורה? הלימוד תורה שלך איך היה? אחר כך דברים אחרים, נסעת ונתת באמונה? המשך. ואחר כך המשך הדברים. אבל דבר ראשון, מה דנים את האדם? תלמוד תורה. כל השאר, שלב ב'. שלב א', תלמוד תורה. סעיף כף אומר, השולחן ערוך, לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ובהגדרה הזאת, מה זה לימוד תורה לשמה? יש לנו הרבה הרבה וריאציות, כולל בדורות האחרונים. פעם היו אומרים, שמי שלומד תורה, על מנת שקראוני רב, על מנת שקראוני חכם, על מנת שיהיה לי תואר, משהו בדומה, זה לא לימוד תורה לשמה. כי מה זה לימוד תורה לשמה? אני לומד תורה לשם לימוד התורה. לא להפיק תועלת אישית, אולי אפילו ציבורית מהעניין. אני רוצה ללמוד תורה כי עכשיו אני לומד תורה, זה כבר לא משנה מה הוא לומד. כי עצם זה שהוא לומד תורה, הוא לומד תורה לשם קיום העולם, לשם לימוד התורה. זה משנה אם הוא לומד הלכות שבת, הלכות קורבנות, זבחים מנחות, או הלכות טריפות, או שור שנגח את הפרה. זה משנה? לא, זה לא משנה, העיקר שהוא לומד תורה. אנחנו מתייחסים הרבה פעמים דברים שמעניינים אותנו, נוגעים לליבנו, אנחנו מחוברים. זה בעצם הבסיס של תורה לשמה. אומר נפש החיים, שהיום, אם אדם לומד תורה על מנת שיקראו נירב, זה תורה לשמה. למה? הוא כותב שם, רמי, אתה זוכר? למה אפילו היום מי שלומד תורה על מנת שיקראו נירב, נקרא תורה לשמה?
זה המציאות של היום.
כי זה לא כבוד גדול להיות רב. ככה הוא כותב. מי שנהיה רב, מבזים אותו ומדברים עליו, ושהוא שם עליו פשקבילים, וכל מיני דברים יש. מכירים את זה? לא? בעזרת השם. שתזכה להכיר. ברור. בסופו של דבר זה לא כבוד גדול. מצד שני, גם הרב קוק כותב, שאם בן אדם רוצה לעשות דבר, באמת, לשם העניין, ותוך כדי כך יש לו איזה שהם רווחים אישיים. יש לו. אומר הרב, עדיין זה נקרא תורה לשמה. כי המטרה הראשונית שלו הייתה להגדיל תורה. זה שהוא בצופו של דבר, גם יש לו רווח אישי מהעניין, זה לא ממעט ברמה של הלשמה. זאת אומרת, אנחנו פה לוקחים איזשהו ממד יותר רחב מאשר הקיצוני לשמה, אין לך שום דבר. לא מגדיל ידיעות אישיות, לא מגדיל, לא כותב חידושים, לא שום דבר, לומד תורה כי הוא רוצה ללמוד תורה. אגב, אני אומר, יש ממד כזה של תורה לשמה, שבעצם גם לא לתועלת ההבנה של האדם והקניית ידע. הרב מביא את זה באגרות, בכרך הראשון. העניין הזה של לימוד תורה ללא הבנה. זה בעצם לימוד תורת הפנימיות. אומר הרב שאדם צריך לקחת איזה זמן ביום שהוא לומד דבר שהוא לא מבין. למשל, הזוהר הקדוש. אני תמיד אומר את זה, עשינו פה בליל שבועות סדר לימוד. לפי התיקון שספרדים עושים. ישבו ברוך השם תלמידים במכון, אולי 100 תלמידים, כיתת אמונה. למדנו, 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 ואני מכין את התלמידים ש... עוד מעט נגיע להדרה, הדרה רבה, כן, הדרה זוטה, מה שלומדים. עכשיו, מה שיש שם, שבעצם אנחנו לא מבינים. דברים פנימיים קורים. וזה אחד הדברים המרכזיים שלא תופסים אותנו. כי אנחנו כל הזמן מתחנכים בזה שרוצים כל דבר להבין.
רוצים לנצל את הזמן, לכאורה.
להבין. ואנחנו לא קולטים שיש משהו מעל ההבנה שלנו, שיש בו ערך הרבה יותר גדול. מהו? רצון השם. מעל ההבנה שלנו, אין מה לעשות. נתחיל למנות פה עכשיו כמה דברים לא הבנו בשבועיים או שבוע האחרון, למה הם קרו, אז זה כבר ברור. דרך אגב, אחד הדברים שכך מביא גם ישכיל עבדי, הרב עובדיה הדיה, שאדם לומד לעילוי נשמת הוריו במשפחה, כן? אז קרה. יש כאלה שלומדים משניות, כי משנה אותיות נשמה. אומר ישכיל עבדי, הרב עובדיה הדיה, יותר טוב ללמוד זוהר. למה? כי במשנה הכל מבוסס על שכל. ואם מישהו קרא משנה שלא כיאות, לא נכון, או שהוא הבין לא נכון, בעצם מה קרה ללימוד התורה שלו? התקלקל. והוא רוצה לעילוי נשמת, יש פה פגם. עדיף לי שיקרא זוהר. שבכל מקרה הוא לא מבין, ואין לו צורך בהבנה, והוא, גם אם הוא קורא אותו שלא כאשורה, ודילוגו עליי אהבה. כן, ודגלו עליי אהבה, ודילוגו עליי אהבה. גם אם הוא מדלג מילים, זה בסדר. כי אנחנו מדברים פה ברמה מעל ההבנה השכלית שלנו. לכן אומר, עדיף ללמוד זוהר מאשר ללמוד משנה. לא, לא, לא. תראה, השאלה היא, מה אתה שם במרכז? האם אני שם במרכז את השכל של האדם, או שאני שם במרכז את הבורא? אם אני שם במרכז את האדם, את שכלו, אתה צודק. אבל אני לא שם במרכז את האדם. האדם הוא עושה רצון השם. אז מה הוא המרכז? מה שמעל שכלו של האדם. שיש דברים, להתחיל להכיר שיש דברים שמעל השכל שלנו. ולא כל דבר אתה מבין בחיים. ולכן אני חוזר לסיפור. אז באמת למדנו בהתלהבות, כל התלמידים, כל מי שהיה למד בהתלהבות, הלימוד, הכל, מכין את האנשים לזה שכן, יש דברים מעל השכל, ואנחנו קוראים, ונקרא, ושמחה והכל. רבע שעה, 20 דקות, התחילו החבר'ה להישפך. זרקו אלונקות. חופשי זרקו אלונקה. התחילו לקרוא בארמית, לא מבינים? אמרנו, אחד נרדם, אחד מדבר, אחד הולך לשתות, השני קפה, רביעי. ענבים. בקיצור, אנחנו לא מורגלים בעניין הזה שיש דברים שהם מעל השכל שלנו. וזה עיקר עבודת האדם בעולם. שיש השגחת הבורא. והבורא הוא זה שמשגיח והוא זה שגורם לכל דבר. ומה שאני מבין בשכלי, בסוף מה הרמה שלו? הרמה של השכל שלי, כי אני כבר הבנתי. ומה רמת הבורא והבריאה? פי כמה מעל השכל שלי. ולעולם אני לא אבין. זה לא מובן. אתה תשים לב, אתה מבין בשכל שלך את מה שאני אמרתי שלא מובן בשכל שלך. ואז הורדת את זה לרמה של השכל שלך. זה ברור מה אני אומר פה? שנייה אחת. זה ברור מה אני אומר פה? מה? ניר? שניים. ברור מה אני אומר? יש דברים שהם מעל השכל שלי. ולא היו מובנים לי. נכון, בסוד אני אגיד לך, שמי שכבר קרא כמה פעמים את הזוהר והכל, אז בסוף הוא יכול להתחיל להבין. אבל הוא מבין את זה. ואז הוא מבין שיש רובד יותר עמוק שהוא לא הבין. כי התורה היא כמו בצל. גם הקליפה החיצונית היא אוכל. והפנימי גם אוכל. אבל לאט לאט אנחנו מקלפים. אברהם אבינו, סיפורי אברהם אבינו. ילד בגיל 3 מבין. ילד בגיל 10 מבין, ילד בגיל 20 גם מבין, מבוגר בגיל 60 מבין גם. זה אותה הבנה? לא. בסדר, זה הבסיס. לכן צריך גם את זה וגם את זה. ולכן אנחנו אומרים, שאפילו שלא לשמה, לא לשם תורה, אלא לשם ההבנה שלי, לשם הפיתוח שלי. איך היו אומרים לנו בתיכון? זה מפתח את השכל, אינטלקטואליה. תלמדו טוב גמרא, תוכלו להיות טובים באוניברסיטה. מכירים את זה? חרדים יודעים טוב. כל מי שבוגר ישיבה קולט. ידידי, אני לא באתי עם אותו כדי לפתח אינטלקטואליה. אני באתי לקיים את העולם. זה כשלעצמו מקיים את העולם. רמה אחרת בכלל. כן, איתה. לא מניח, כן. לא מעשים שאני עושה, אני מעל המעשים כבר. בלימוד.
זהו, בלימוד. אני לומד בשביל ללמוד, בשביל להבין.
תשים לב, שני דברים אמרת. שונים לחלוטין. אני לומד כדי ללמוד, אני לומד כדי להבין. אתה צודק. שני דברים נפרדים. אל תשים לי אותם באותו משפט כאחד. אני לומד כדי ללמוד, זה הלימוד תורה, ואני לומד כדי להבין. כן? זה דבר שונה, נוסף בלימוד תורה. גם, כן. כן. לימוד תורה וחוסר הבנת הנפש החיים מביא שמי שלומד תורה ולא מבין מה הוא לומד, כן? והוא יכול להבין, יש פה ביטול תורה באיכות. זאת אומרת, אם מישהו בא וקורא גמרא, קצת רשי, הוא יכול ללמוד גמרא עם רשי ותוספות ואת ה... אחרי הדף, את הפוסקים, ריף, ראש ושיטת הרב. כן? אז זה ביטול תורה באיכות. אבל יש מימד של לימוד תורה, של עצם לימוד התורה. שני דברים. גם זה וגם זה. כמובן שאדם צריך לשאוף ללמוד תורה בהבנה. אבל אם זה מה הוא צריך לדעת, שככל שההבנה שלו תהיה כל כך גדולה, יש דברים שהוא לא מבין. תמיד תשאיר בדיסק הקשיח, חומרים 2-3 ספריות שאין כניסה. הן נמצאות בפנים. אבל אין כניסה, לא הבנתי. בסדר? יש מעל השכל שלי. איך אמרנו פעם? האדם מתחיל מעין, מכלום. מגיע לה אני, העצמי שלו. אחרי שהוא מגיע לה אני עצמי שלו, אז אולי הוא מתחיל ככה לגרד מלמטה את העין, סוף ברוך הוא. זה בעזרת השם, בעזרת השם. אתה רואה? הנה, דוגמה אחריה. של דברים שלא מבינים. דבר אחד צריך לדעת. ברוך השם, ברוך השם. השכל שלי זה השכל הכי גדול בעולם. אין יותר ממנו. וגם הוא נמצא מתחת. לא, לא דיברתי על עצמי אישית, על כל אחד, כן? יש מישהו יותר חכם ממני, מה מבין אותו? לא. אבל גם ההבנה הכי גדולה שלי, זה לא תחילת ההבנה של השגחת הבורא. בנבראים. אם היינו, מי יעמוד בסוד השם? מי יכול לעמוד בסוד השם? אני לא רוצה להתקיל, אבל יש לי כמה מקרים בשבוע האחרון שממש לא מובנים לי. בסדר, בלי דוגמה, בסדר. אתה יכול לטייל בחוץ ולראות כמה דברים בלתי מובנים בעולם. כן, לא, בסדר. בעזרת השם, שנראה את הדברים. טוב, אומר השולחן ערוך, סעיף כף, כמו שראינו, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. סעיף כף א', אומר השולחן ערוך, אין דברי התורה מתקיימים במי שמתרפא עצמו עליהם, ולא בלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליה ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ותנומה לאף אפיו. הם מספרים עכשיו, יוצאים כל מיני סיפורים, על הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה. בהתמדה שלו ושל, אני לא מבין, מה אתם הולכים לישון? שואל אנשים, מה אתם הולכים לישון? מה זה להגות בתורה? יש סיפור ששבוע שעבר ראיתי אותו, שהוא חזר מערבית, ערב אחד, הנכד שלו שישן אצלו מספר את זה, חזר מערבית, ואמר רגע, הוא צריך ללכת רגע לברר משהו בחדר לימוד, והתיישב ללמוד, ואשתו בבוקר, העירה את הנכד מאוחר מדי, והיא נכנסה לחדר לשאול את הרב, כי הנכד רצה לקום בבוקר לתפילה בשחרית. אז סבתא העירה אותו מאוחר מדי. היא נכנסה לחדר של הרב לשאול אותו, מה, לא הלכת להתפלל היום? אמר, למה פירוש? התפללתי, לא מזמן. ערבית. זה ברור. הוא התפללתי לפני, מה קרה? זאת אומרת, תטריס, בוקר, שחרית אחרת. הוא בתורה. כן, כתוב שאדם צריך לישון וכו'. הרב בן ישחי כותב, שהרמב״ם אומר 6-8 שעות שינה ביממה, הוא אומר, כן, אנחנו ישנים פחות. שומר מצווה, לא יודע רע. אנחנו הולכים לישון מאוחר, קמים מוקדם בשביל ללמוד תורה. אם זו הסיבה שאנחנו הולכים לישון מאוחר וקמים מוקדם, ולא ישנים את מספר השעות שצריך לישון, שומר מצווה, לא ידע רע. קדוש ברוך הוא, בגלל שזה לימוד תורה, בסדר, הוא יארגן את הדברים שיהיה הכל בסדר. כשאדם אחר צריך לישון יותר. ולכן כשאדם רוצה ללמוד, הוא לא יכול לשבת אחרי ארוחה מדושנת, ככה להסתלבט, ואיך אומרים, מחליק על הכיסא מרוב שיש כבר שומן מכל האוכל שהוא אכל, ולהתחיל לשבת וללמוד תורה. נכון. אם אתם שואלים אותנו, אנחנו היום נמצאים בעולם אחר בכלל. חברת שפע גדול. ענק. גם במסגרת הזאת של השפע הגדול והענק, אדם צריך לדעת למעט. כדי שהראש שלו יהיה פנוי לדברים רוחניים. כי מי שנמצא כל הזמן בגשמיות, הצד הרוחני שלו עטוף. קשה לבטא את הצד הרוחני. אם לא טועה, דיברנו לא מזמן, איגרת עין תת. עין תת של הרב. נתנו שיעור על זה ביורצת של הרב. איגרת עין תת. הרב כותב שם, מה זה תענית חלום? מה זה תענית חלום? מי שקם בבוקר ונפשו עגומה, מאיזשהו חלום שחלם, שיעשה תענית. ויפה תענית לחלום כאש לנעורת. כמו אש בצמר גפן, נשרף מהר, נכון? ככה תענית. מועילה לה חלום. למה? הוא אומר, מה זה בעצם חלום? למה אדם מתענה תענית חלום? אדם ישן בלילה, חלם חלום. הוא לא מבין מה משמעותו. יש שם בלגן. במילים אחרות, הוא לא מבין, הוא מתרגם את צדדי הנפש שלו. כי החלום זה צדדים רוחניים, צדדים של הנפש. זה לא בערות, בקונטרול, כמו שאומרים. זה בא כשאדם במצב של שינה, כושר השיפוט שלו יותר נמוך בשינה, נכון? מי שמקבל החלטות בשינה, אנחנו צריכים לבדוק פעמיים. כושר שיפוט נמוך, הוא לא בהירות. פתאום בא לו משהו רוחני, נפש. והבן אדם, מה המסקנה שלו מהדבר? שהוא מבולבל. למה החלק הרוחני של האדם לא מפותח? אומר הרב, כי הוא עסוק בענייני גשמיות, בגוף. ממילא זה מכסה, כל השומן הזה של הגוף, מכסה על הצד הרוחני, הנפשי. מה יעשה כדי להבין טוב את החלום ולראות שהכל בסדר? תענית. תענית מחלישה את הגוף. כשהגוף קצת חלש, מה פורץ יותר? כוחות הרוח. אבל מה בעצם האידיאל השלם? גוף בריא ונפש בריאה. שניהם גם יחד. לא שאחד עוטף את השני. שהם חיים בהרמוניה. אבל כשמישהו לא מבין בצד הנפש, כנראה הגוף יותר מדי חזק. צריך לאזן את המציאות. והאיזון בא על ידי תענית. דבר אחד רק אני אומר. בדור שלנו לא הייתי אומר לאנשים להרבות בתעניות. כי מי שמתענה, ורואים את זה מסביב, הלימוד שלו קשה. קשה. מי שאומר, שמע, אני מתענה, אין לי שום בעיה לימוד אותו דבר, סיפור. אבל במציאות שלנו היום, מי שמתענה, הלימוד שלו לא ברמה יאה. זה מפריע ללימוד. ומה אמרנו? מה בעצם הבסיס? מה הדבר הגבוה ביותר? הלימוד תורה. אז אתה הולך להחליש לימוד תורה? זה אני לא רוצה. ולכן צריך תמיד שיהיה איזון במציאות לפי המציאות הקיימת. מהו האיזון בין הגשמיות לבין היחס ללימוד תורה? אז אם מישהו בא אוכל ארוחת צהריים, מה זה ארוחת צהריים שמכון מאיר? צא החוצה, רואה את הכוכבים. רמת כוכבים כמו שעומדים בחוץ, לא? חמישה, שישה. בית מלון. אז מי שאוכל רמה כזאת של ארוחת צהריים, מה קורה לו מיד אחר כך? ויר אדם. אז נו, זה בעיה. צריך לאכול קצת פחות. כדי שבאמת יוכל ויהיה חזק ללימוד תורה, אבל מצד שני שהאכילה לא תשתלט עליו. ואז הוא הולך לישון. זה מסביר מה שתמיד אנחנו מדברים, שבחינת התורה, הסדר בתורה, יש פת שחרית ופת ערבית. ארוחת בוקר, 10, משהו כזה, 9-10, ואחר כך ארוחת ערב. באמצע לא צריך כלום. כל מי שעובד, עבודה פיזית, ממשית, יודע את זה. אוכלים בבוקר, לא על הבוקר, קצת אחרי, ואחר כך אוכלים בערב. ואם מישהו אוכל באמצע היום, מה קורה לו? וישן וירדם. הולך לישון. העבודה, התפוקה שלה יורדת. זה נכון גם בשכל. ולכן יותר טוב כך. תשאלו למה בישיבה נותנים ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב? כי אי אפשר אחרת. זה מה שעושים היום. אם היו שואלים אותי, להוריד ארוחה. אוי ואבוי, מה יעשו לי עכשיו התלמידים? בסדר? טוב. אומר השולחן ערוך, אין דברי התורה מתקיימים במי שמתרפא עצמו עליהם, ולא בלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שינה לעיניו ותנומה לאף אפיו.
מה זה עידון?
עידון? לעדן את הבשר, לאכול כל מיני, מה שנקרא, ארוחות גורמה. בסדר? אני מקווה שכולם סביבים כאן. עוד מעט ארוחת ערב. אומר הרמ"א, סעיף כף א', ולא יחשוב האדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלימוד. כי מי שמעלה מחשבה זו בליבו אינו זוכה לכתרה של תורה. אלא יעשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. וימעט בעסק ויעסוק בתורה ויסיר תענוגי הזמן מליבו. ויעשה מלאכה כל יום כדי חייו. אם אין לו מה יאכל, שער היום והלילה יעסוק בתורה. ומעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשה ידיו, שנאמר, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כל המשים על ליבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה, להתפרנס מן הצדקה, הרי זה מחלל השם ומבזה התורה, שאסור לענות מדברי תורה. וכל תורה שאין עם המלאכה גורר תאבון, וסופו ללסתם הבריות. וכל זה בבריא, ויכול לעסוק במלאכתו, או בדרך ארץ קצת, או להחיות עצמו. אבל זקן או חולה מותר ליהנות מתורתו, ושיספקו לו. ויש אומרים שאפילו בבריא מותר. ולכן נהגו בכל מקומות ישראל, שהרב של עיר, כן, יש לו הכנסה וסיפוק מאנשי העיר, כדי שלא יצטרך לעסוק במלאכה בפני הבריות, ותתבזה התורה בפני ההמון. ודווקא חכם צריך לזה. אבל העשיר אסור. זאת אומרת, אם יש כבר רב שהוא עשיר, אסור לו לקחת משכורת מהציבור. ויש מקלים עוד לומר שמותר לחכם ולתלמידיו לקבל הספקות מן הנותנים, כדי להחזיק ידי לומדי תורה, שעל ידי זה יכולים לעסוק בתורה ברווח. ומכל מקום, מי שאפשר לו להתפרנס היטב עם מעשי ידיו ולעסוק בתורה, מידת חסידות הוא ומתת אלוהים היא. אך אין זה מידת כל אדם, שאי אפשר לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה ולהתפרנס בעצמו. וכל זה שמותר, היינו שנוטל פרס מן הציבור, הספקה קבועה. אבל אין לו לקבל דורונות מן הבריות. ועד אמרין על כל מביא דורון לחכם כאילו מקריב ביקורים, היינו בדורונות קטנים, שכן דרך בני אדם להביא דורון קטן לאדם חשוב, אפילו עם הארץ. ומותר לתלמיד חכם למי תמיד מהוראתו, כדי לברר הוראתו. אבל לקח מתנה, דבר חשוב ממה שיתיר, אסור. ודהשתמש בתאג החלף. ויש אומרים שזהו המשתמש בשמות, ומותר לצור במרבנה להודו הנפשי באטרא דלויה דלי, למה אם צריך הוא לכך. לשים לב שיש לנו פה כמה וכמה נושאים, שאולי טיפה נבהר חלק מהם. דבר ראשון, הטוב ביותר זה שאדם יתפרנס בעצמו. יתפרנס בעצמו וילמד תורה כמו שצריך. אבל, אומר הרמה, זה לא מציאותי. במציאות שלו, שלנו היום. אם רוצים לגדל תורה בישראל, אם רוצים שאדם ילמד תורה בישראל, שתהיה לנו תורה שבאמת זו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, מחזיקה את העולם כולו, צריך ללמוד תורה ברצינות. כדי ללמוד תורה ברצינות צריך שאדם ישקיע עצמו בלימוד תורה. לא יתעסק בדברים אחרים. ברגע שהוא משקיע עצמו בלימוד תורה, אז איך הוא יוכל להתקיים? אומר השולחן ערוך, צריך שהציבור יחזיק אותו. לא לקבל דורונות מאנשים פרטיים. במילים אחרות, חובת הציבור, ואם אנחנו היום בארץ ישראל, חובת מי? חובת המדינה להחזיק את לומדי התורה. ואי אפשר לבוא ולומר, הישיבות הסתדרו עם תורמים. זה לא מה שכותב פה הרמה, זה לא דרך החזקת תורה. זה לא רצון השם בעולם. אם מישהו שואל מה רצון השם בעולם, שתהיה החזקת תורה על ידי הציבור. לא על ידי אנשים פרטיים. כי אז זה החזקה של אנשים פרטיים. זה שמחזיק תורה, אדם פרטי, ירוויח. אבל כל העולם כולו, כל הציבור כולו יפסיד. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, מה מחזיק את אמריקה? זה שהם נותנים לנו משהו. זאת אומרת, ההחזקה של העולם היא על ידי זה שאנחנו מסכימים. יש לנו רצון טוב והסכמה לקבל מאמריקה איזשהו סיוע. מהו קיום העולם בתוך עם ישראל? שהתלמיד חכם מקבל מהציבור. ככה מקיימים ומקבלים תורה בישראל. לא הפוך. אף אחד לא עושה טובה לתלמיד חכם שנותן לו משהו כדי להתקיים. זה שרוצה לעסוק בתורה ולהחכים. בסדר? אחר כך הוא אומר, כל מביא דורון לחכם, כאילו מקריב ביקורים. הוא אומר, טוב, מתנות קטנות כאלה. זה לא לקיים אותו, אלא כדי שהאדם יהיה מחובר. אני אגיד לך מה זה תלמיד חכם. אם שאלת, אני אגיד. יש לי חבר, הרב מאיר אלפסי. ראש חודש אחד הוא הגיע לבית של הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. עם בקבוק יין. שואל אותו הרב, מה זה? אומר לו, שכתוב בספרים, שמי שמביא בקבוק יין לחכם בראש חודש, כאילו הקריבו עולה וניסח נסחים ונתרצו עוונותיו. אומר לו הרב שפירא, קח את הבקבוק ולך. למה הרב? אתה רוצה שידונו אותי בשמיים כתלמיד חכם? הבנו מה קורה פה? מי שמביא לתלמיד חכם, כאילו יקריר. אתה הבאת לי כי אני תלמיד חכם, ואני עכשיו הסכמתי לקבל. מה הסכמתי כלפי שמעיה? תלמיד חכם, תלמיד חכם, דנים אותו אחרת. בקרובי הקדש, חוט השערה. כך, כך זה, איך אני לא... לא מתאים לי הדבר הזה. על מה אנחנו מדברים? גדול דור. איך אומרים? תלמיד חכם, איך אומרים? לא מגיעים לשיעור קומה שלו. אל תיקח אותי. אז זה מה שכתוב פה. יש פה הדדיות. מצד אחד, האדם צריך לתת כדי שהוא יוכל להתקיים. ימחלו עוונותיו. מצד שני, התלמיד חכם לא חייב לעשות לך את הטובה הזאת שיקבל ממך משהו. זה לא מועיל לו לתלמיד חכם. זה יכול אפילו להזיק לו. המדינה צריכה לקיים את כל מי שלומד תורה. כדי שתתרבה תורה, בוודאי. כי אם לא יישבו לומדי תורה, לא יצא התלמיד חכם. הדגשנו את זה כמה פעמים בשיעורים אחרים, שאלף נכנסים ללימוד, אחד יוצא. אז בואו ניקח את האחד הזה, עילוי. אתם מכירים עכשיו מושגים שנהפכו תקשורתיים, עילויים. בואו ניקח את העילוי הזה, ובואו נגדל אותו. ידידי, הגרעין בתוך תפוח העץ לא יגדל אם אין בשר מסביב. ניסיתם לגדל גרעיני תפוח עץ? על העץ. זה עובד? זה לא עובד. מה אני צריך? את כל התפוח מסביב, את כל הבשר, כולל הקליפה, כדי שהכל שומר על מה? על הגרעין שהוא העתיד. אי אפשר אחרת. צריך להחזיק. וברגע שאומרים, מורידים אפילו משהו מהחזקת התורה בעם ישראל, בעצם אומרים, אנחנו משומטים מתחת רגלינו, את הקיום הטוב שלנו. אני לא רוצה לדבר יותר חמור. עכשיו אנחנו מורידים ברמה את איכות החיים שלנו. כי תפקיד הציבור לקיים, לא אנשים פרטיים. הרי כולנו מבינים שתורה תתקיים בעם ישראל, לא יעזור לאף אחד כלום. תורה תהיה, תורה איתה, תורה תימשך, לא יעזור שום דבר. כי אם אין תורה, אין עולם. פתיחת השיעור. אבל בסופו של דבר צריך לדעת שככל שאנחנו נהיה שותפים, כציבור בדבר הזה, יטיב לציבור יותר ויותר. אנחנו נקדם את עצמנו לאין ארוך. זה הבסיס לכל. החיבור הזה שבין קיום העולם, לימוד תורה והמציאות שלנו פה בעולם הזה. לכן כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, חשיבות לימוד תורה, אני אומר חשיבות, זה נשמע לי מאוד נמוך. זה לא חשיבות. זה עצם הקיום. עצם הקיום שלנו תלוי בלימוד תורה. ובמשפט אחרון אני אומר, וזה לא סותר את כל הדברים האחרים שצריכים לעשות בעולם, בארץ, בעם. כי צריכים לקיים את העם בצורה שלמה. ופה מתחיל הדיון. כמה, איך, למה. אבל בבסיס, הציבור צריך להחזיק את התורה, את לומדי התורה. תפקידו של הציבור. ואם יש מישהו שיגיד, שמה, אני מוכן להחזיק ישיבה שלמה, כולל שלם, אני לבד. לא רק שמעשית לא טוב לסמוך על אחד, אלא גם רוחנית זה לא טוב. צריך שהציבור יחזיק. וזו העבודה שלנו. לא סתם אנחנו לומדים עכשיו את הסעיפים האלה. נכון? הכל בסופו של דבר אקטואליה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו והאיר עינינו בטוב כדי שנזכה. בסופו של דבר באמת להיטיב עם הכל, עם כל המציאות, עם כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה בעזרת השם. שבוע הבא נמשיך בסעיף כ"ב. כל טוב.